אנחנו עובדים בחודש אלול, חודש שהם מהמצוות המרכזיות שיש לנו עכשיו, זה מצוות התשובה. כתוב לנו בהרבה מקומות בתורה והנביאים על עניין התשובה, במקומות שהתורה מעריכה בזה זה בפרשת ניצבים בפרק למד מפסוק א' עד פסוק י' ד'. אז נראה בלי נדר קצת בפסוקים שם. כתוב בתורה שם: והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר הרשו אבותיך וירשתה, והטיבך והרבך מאבותיך. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר הדפוך, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ואותירך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב השם לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך. כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. עד כאן העשרה פסוקים האלו מפורש בתורה שמדברים על מצוות התשובה. הפסוקים הבאים, עוד ארבעה פסוקים, יש כאן הפסק של פרשה, פרשה סתומה בין העשרה פסוקים שקראנו לארבעה פסוקים הבאים, אבל הרמב"ן אומר שגם הארבעה פסוקים האלה גם כן הם הולכים על מצוות התשובה. ארבעה פסוקים הסמוכים הבאים שבהם כתוב: כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא למור מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא למור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אומרת לנו התורה, זה לא כל כך קשה לחזור בתשובה כמו שאתם חושבים. אם התורה הוא צריכה לומר לנו כאן לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, לא בשמיים היא למור מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא למור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה, זה המקום היחידי בחמישה חומשי תורה שהתורה אומרת לנו שהיה מקום לחשוב שזה כל כך קשה למעלה מכוחתנו. התורה אומרת זה לא כך, לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובבך לעשותו. זאת אומרת, הטבע הטבעי של האדם לחשוב שזה מאוד קשה, זה בלתי אפשרי לחזור בתשובה, אומרת לנו התורה, זה טעות. למה באמת הטבע הטבעי הוא לחשוב שכל כך קשה לחזור בתשובה? יש שני סיבות ושניהם מרומזות לנו כאן בפסוק. האחד, מבחינת המציאות הטבעית, כשאדם הלך בדרך לא טובה הרבה זמן, מאוד קשה לשנות את הדברים, מאוד קשה. הטבע של האדם הוא שכשהוא מהלך חס וחלילה בכיוון לא טוב, הוא כבר שקוע בזה ומאוד מאוד קשה לצאת מזה. זה סיבה גשמית, טבעית. ויש עוד סיבה רוחנית. אדם על ידי החטאים פגם בעולמות עליונים. איך הוא יתקן את זה? נפגמו עולמות עליונים, ועל ידי הפגם בעולמות העליונים נהיה ריחוק לנשמה שלו משורשה. ועכשיו החיבור של הנשמה שלו לשורשה הוא פחות חזק ופחות לוהט ממה שהיה קודם. איך הוא יחבר את זה בחזרה? צריך מישהו שבשמיים נמצא לחבר את זה. וזה מה שאומר הפסוק. הפסוק בא לשלול כאן את הטענות. אז מה שהפסוק אומר, אנחנו מבינים מה הטענות שהיה מקום לטעון. אומר הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, שהכוונה לפי הרמב"ן למצוות התשובה, לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. האדם אומר, זה פלאי ממני, זה למעלה, זה עניינים בעולמות עליונים, זה לא נפלאתי ממך, זה פלאי, זה בכלל לא דבר שבהישג יד של אנוש. מי יעלה על זה אומר הפסוק את ההמשך, לא בשמיים מלמור מי יעלה לנו השמיים. אתה חושב שצריך לעלות לשמיים כדי לתקן את הפגמים ולחבר את הנשמה לשורשה? לא, זה לא בשמיים. ועל הקושי הטבעי, על זה אומרת התורה, ולא רחוקה היא. ועל זה ממשיך הפסוק ואומר, ולא מעבר לים היא. הרי דבר שהוא מעבר לים, באמת אפשר, יש אנשים נוסעים לחוץ לארץ, מסדרים עניינים, גם בימים שעוד לא היה אווירונים, אז נסו באוניות דרך הים. אפשר, רק זה קשה, מסובך. זה מדבר על הקושי הטבעי. אומרת לנו התורה, ואתה טועה, הקושי הטבעי שאתה חושב שיש, זה לא כל כך קשה. הקושי השמיימי שאתה אומר שיש, אין קושי. למה? מהשמיים עוזרים, כמו שקראנו קודם בפסוק וב, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אומר רבנו יונה בשערי תשובה, שכוונת הפסוק הזה, שגם דברים בחזרה בתשובה שבדרך הטבע לא היה ניתן לבן אדם לעשות את זה, כשהבן אדם מצידו ישתדל לחזור בתשובה, השם יתברך יעשה את זה. אתה תעשה ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, ואז השם יתברך יעשה. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אפשר לומר בדרך דרוש, למה התורה השתמשה כאן בלשון ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, וכתוב והשיב השם אלוקיך את לבבך. איפה יש לנו את המילה מילה הרבה בתורה? במצוות ברית מילה. התינוק קודם היה ערל, אחר כך הופך להיות מהול, שזה קדושה עליונה. התינוק יכל לעשות את לעצמו בגיל 8 ימים את הברית מילה, לא מבחינת להבין מה רוצים ממנו, אפשר להסביר לו שיהיה מעשה ברית מילה, ובהלכת כמה וכמה שלא מבחינת המציאות הוא יכול לטפל בעצמו לעשות את זה. באים אחרים ועושים לו את זה בלי שהוא מבין מה עושים לו, בלי שהוא יודע, הוא הופך להיות בלי החלטה אישית שלו מערל למהול. אומרת לנו התורה, גם בעניין של התשובה, על אותם חלקים שלא בהישג ידך לחזור בתשובה, השם יתברך יעשה לך את זה, בלי שאתה אפילו מבין איך זה יכול להיות שיעשו לך את זה. השם יתברך שהוא כל יכול יעשה לך את זה. ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אז זה אומרת לנו כאן התורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים מלמור מי יעלה לנו השמיים, אבי ככה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים מלמור מי יעבור לנו אל עבר הים, אבי ככה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. על ידי העזרה מהשמיים שהשם יתברך נותן, זה הרבה יותר קל ממה שאתה חושב. אבל בפיך ובלבבך לעשותו. מה הכוונה בפיך? למה צריך בשביל זה את הפה? בלב אני מבין, לעשותו אני מבין, אבל למה בפיך? מגלה לנו כאן התורה כוח גדול מאוד, כוח גדול מאוד. אדם בא ואומר, הוא לא משתלט על הלב שלו, הוא לא משתלט על המעשים שלו. יש לנו פה, כי קרוב לך הדבר מאוד, כתוב בפיך ובלבבך לעשותו. הראשון כתוב הפה, אחרי זה הלב והמעשים. אומרת לנו התורה, זה צריך גם לפני הדבר הזה להדגיש, התורה אומרת לנו כי קרוב אליך הדבר מאוד. מה זה הלשון קרוב? כי יכול אתה מאוד. למה אתה אומר? התורה משתמשת בלשון כי קרוב אליך הדבר מאוד. אז בדרך הפשט זה בגלל שבנפלטי ממך ורחוקה היא, התורה משתמשת בלשון לא בשמיים מדמור, לא מעבר לימי, שזה מקומות רחוקים. אבל יש כאן עוד דבר. אומרת לנו התורה, יש לנו נשמה, לכל יהודי הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך, ויש בעולם אורות רוחניים שהם האורות של התורה הקדושה, והאורות האלו הם קרובים. אלא מה? כדי לחבר את האורות האלו אנחנו צריכים להשתמש בפה, ללמוד את התורה הקדושה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך. הכוח שיש לפה, הכוח שיש לפה לפעול קירוב בין האורות של הנשמה לבין השורשים העליונים של האורות ששם נמצאים אורות התורה, זה כוח חזק מאוד מאוד שאי אפשר בטבע להסביר אותו. הכוח של התורה גדול מאוד לקדש ולתאר את הנשמה. ואותו דבר הכוח של התפילה, שגם אדם מתפלל בפה. יש לנו שני כוחות גדולים שהם תורה ותפילה, שהם יכולים לשנות לגמרי את כל המצב של הנשמה. וכשהאדם משתלט על הפה שלו לדבר בו דברי תורה ולדבר בו דברי תפילה ומצרע, אז הוא יצרף לזה ובלבבך, שהלימוד יהיה עם הריכוז של המחשבה, שהתפילה תהיה עם הריכוז של המחשבה בפיך ובלבבך, ואז ייתן לו כוח לעשותו, לתקן את כל המעשים שלו. יש לנו כוח, אדם צריך לדעת הכוח של התורה והתפילה לשנות את האדם, זה כוחות אדירים, וזה בידי אדם. אדם אומר, אני לא יכול להשתנות, יש ניסיונות קשים מאוד, אבל אתה יכול, כמה שאתה יכול ללמוד אתה יכול, תקרא את מה שכתוב בגמרא, תקרא את מה שכתוב בתנ"ך, תשתדל להתפלל להשם, אם זה את התפילות הקבועות, אם זה את התפילות שאתה מתפלל מעצמך, ותצרף לזה את בלבבך. זה מתגבר כנגד הריחוק שנראה לך שזה בשמיים לחזור בתשובה, כנגד הריחוק שנראה לך מעבר לים. הריחוקים האלו נראה לך נפלטי ממך, רחוקיי, כמו שאמרנו, זה כולל גם את הקושי, את הקושי הרוחני שבשמיים נהיו פגמים, הנשמה בשורשה כבר נפרדה במידה מסוימת מהשורשים העליונים, גם את הריחוק הגשמי שקשה לשנות את הדרך בחיים. הלא נפלט זה הולך על הרוחני ולא רחוקה על הגשמי. אומרת לנו התורה, מה ייתן לנו את הכוח להתגבר על הריחוקים האלו? כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. תתחיל עם הפה, תמשיך עם הלב שמלווה את הפה בשעת הלימוד, בשעת התפילה, וזה ייתן את הכוח להתגבר ולשנות את כל המעשים. ואומרת לנו על זה התורה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם לוקחו משם יקחך. הפירוש הפשוט בפסוק הזה, בקצה השמיים, זה הכוונה מבחינת הריחוק, המקום שבגלות גלו לכל מיני מקומות רחוקים מאוד מאוד. אז כמו שכתוב, ושב השם לוקח את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם לוקח שמה, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם לוקח שמה. אז על זה אומרת התורה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. אפילו מזה בארץ רחוקה מאוד. אבל שאל על זה אדמור מסטריקוב, אז למה כתוב בקצה השמיים? היה צריך לומר בקצה הארץ, איפה זה הקצה של השמיים? אז בדרך הפשט שוב פעם זה נשאר הפירוש כמו שהיה הפירוש הפשוט, ובקצת שומעים זה בלשון דיברה התורה כלשון בני אדם, שכך משתמשים ללשון של ריחוק. אבל הוא אמר על זה שזה בא לרמז בדרך דרוש, שאפילו אם בעניינים השמיימיים בדהיינו ברוחניות האדם יהיה במקום הכי רחוק, שיא הריחוק, גם על זה אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם לוקח ומשם יקחך. וכמו שכתוב בנביא, וחישב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא מחשב, מחס על כל נשמה, אפילו הנשמה שנראית שנדחה כבר למקום הכי רחוק, הרוחניות הכי רחוקה, גם אליו השם יתברך נותן את הכוח לחזור בתשובה. יש בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ז עמוד א', הגמרא שם מספרת על רב לזר בן דורדיה, הגמרא שם אומרת על רב לזר, הגמרא שם אומרת על רב לזר בן דורדיה, שרב לזר בן דורדיה בתחילתו היה רשע גדול מאוד, ממש נכשל, הגמרא שם מתארת בעבירות נורא, והיום עד כאן הדברים הגיעו. יום אחד הוא החליט על ידי איזה סיבה לחזור בתשובה, וכבר שם בגמרא שזה היה קשה מאוד שהוא יחזור בתשובה. הוא היה כל כך שקוע בעבירות, כל כך הרבה עבירות עשה, כל כך היה מתמסר לעבירות, היה ממש מסוגל לנסוע למקומות רחוקים מאוד מאוד בשביל להיכשל בעבירות. אז היה נראה לו שלבד הוא לא יוכל לחזור בתשובה, הוא צריך שיעזרו לו. אז הוא אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך נבקש רחמים עלינו, שנאמר, כי הארץ כבגד תבלה ושמיים כעשן נמלחו. הוא אמר, שמש וירח בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך נבקש רחמים עלינו. כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך נבקש רחמים עלינו. ערים וגברות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך נבקש רחמים עלינו, שנאמר, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. הוא אמר, אני רואה שאין הדבר תלוי אלא בי. נתן ראשו בין ברכיו ובכה עד שיצא נשמתו. נורא והיום איזה דרגה של צער על העבירות. נתן ראשו בין ברכה ובכה עד שיצא נשמתו. זה למעלה מהמושגים שלנו. כזה בכי, כזה צער, עד שהוא נפטר מרוב הבכייה. אומרת הגמרא שכששמע רבי מהדבר הזה בכה רבי, ולפני כן אומרת הגמרא שיצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. כששמע על זה רבי, אומרת הגמרא, בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. ועוד אמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי. זאת אומרת שהבת קול לא אמרה אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי עולם הבא, אלא רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי עולם הבא. והבת קול מה זה? זה קול שמיימי, זה קול שבא מהשמיים. אז זאת אומרת שבשמיים הוא כבר נקרא רבי בחזרה בתשובה של שעה אחת. שואלים המפרשים, מה זה בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים? לכאורה היה צריך לשמוח, לא להצטער, לשמוח שרב לזר בן דודיה הצליח בשעה אחת לחזור בתשובה ושתשובתו התקבלה והוא מגיע ישר לחיי העולם הבא. מה הכוונה? למה בכה? יש מפרשים שהכוונה היא כזאת, הרבה פעמים הכוח של אדם, הרבה פעמים הכוח של אדם לחזור בתשובה, איך זה הולך? זה הולך כך. לנשמה של האדם יש הרבה הרבה שכבות. יש שכבות חיצוניות, יש שכבות פנימיות, יש הרבה שכבות. באופן כללי זה מחולק בקבלה לחמישה חלקים. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אפילו שמי יש שזוכה לכל החלקים בשלמות, אבל אפילו אם יש רק חלק, גם החלקים מתפרטים לחלקים האלו, וזה מתפרט שוב ושוב ושוב ושוב, עד שזה יש מלא מלא חלקים, יש לנשמה מלא שכבות. כשהאדם נכשל בעבירות, נכנזת זוהמה ומתלווה לנשמה. עד איפה מגיעה הזוהמה? זה תלוי כמה עבירות אדם עשה, וכמה הוא עשה אותם חס וחלילה בהתלהבות, במרץ, כמה עוצמה, איזה חומר של עבירות, בהרבה דברים זה תלוי עד איפה הפגם מגיע. אבל כמה שאדם פגם, מכל מקום תמיד נשאר בפנים חלקים קדושים ותורים, שהם נשארים בקדושתם ותארתם בלי זוהמה. כי הנשמה היא מאוד קדושה, כמו שכתוב, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. כשאדם בא לחזור בתשובה, האדם מעורר את החלקים הפנימיים היותר קדושים, שהם עדיין נקיים, והם מתגברים על החלקים החיצוניים. החלקים הפנימיים מאירים אור שבוקע ומתאר את כל החלקים. רב לזר בן דודיה, על ידי שכל כך הרבה נכשל, הבינה הגמרה, וכך גם הוא חשב בעצמו, הבינה, זאת אומרת, כוונת הגמרה שכך הוא חשב בעצמו, נראה בהמשך שזה, שהוא ראה אחר כך שזה לא כך, הייתי בלשוני קודם איך שאמרתי, חשב רב לזר בן דודיה שכבר כל החלקים שלו מלאים זוהמה. נכון שנשארה נשמה קדושה, אבל הזוהמה מתלבט לכל חלקי הנשמה, עד שאין לו חלק אחד נקי, ולכן הבין רב לזר בן דודיה שאין לו סיכוי להצליח לחזור בתשובה. הוא צריך עזרה מאחרים. הוא ניסה לפנות לשמיים וארץ, לשמש וירח, לכוכבים והמזלות, להרים ולגבעות. כשהוא ראה שהם כולם לא יכולים לעזור בו, הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. ואז הוא הבין שיש חלק, אין מי שלא יכול לחזור בתשובה. איך כתוב בפסוק, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. וכתוב, וחישב בחשבות לבלתי ידח, ממנו נידח. אז הוא אמר, יש עוד חלק יותר עמוק בנשמה, שהחלק הזה הוא כל כך עמוק, שהוא לא ידע בכלל שהוא קיים, והחלק הזה לא נפגם אפילו שהוא חטא, בלי חשבון, בלי גבול, בכל המרץ, בכל ההתלהבות, עד לחלק הפנימי הזה הוא לא הגיע. אמר רב לזר בן דודיה, אני צריך לעורר את החלק הפנימי הזה, להגיע אליו, החלק הזה הוא החלק הנקי, שהוא זה החלק שיתגבר על כל החלקים האחרים, יצליח להתגבר על החלקים האחרים, ולהביא את האור לכל החלקים. אבל החלק הזה הוא כל כך עמוק, שכשעובדים עם החלק הזה, זה בחיות נוראיות שאי אפשר לתאר. ולכן כשהוא התחיל לעבוד עם החלק הזה, הוא נתן ראשו בן ברכיו והוא בכה, בכה בכי כזה נורא עד שיצא נשמתו. וכשהגיעו הדברים לידי רבי, רבי בכה. למה רבי בכה? אמר רבי, אם רב לזר בן דודיה הגיע לחלק הזה ודרכו הוא חזר בתשובה, אז גם אותם הצדיקים כמו רבי הקדוש מחבר המשנה, שהיה קדוש עליון, כמו שאומרת הגמרא בכמה מקומות, מהם בגמרא בכתובות בדף קפד עמוד א', שהגמרא אומרת שלפני פטירתו הוא הרים את ידיו ואמר, ריבונו של עולם, שגלוי וידוע שהוא כל ימיו לא נהנה באצבע קטנה מהעולם הזה, שום הנאה לא נהנה בעולם הזה, ו יגע בעשר אצבעותיו בתורה. אפילו רבי, אמר רבי, יש לי מה ללמוד מוסר השכל מרב לזר בן דודיה, אם יש כזה חלק עמוק בנשמה שבן אדם לא מכיר בכלל שהחלק הזה קיים, אז גם אני צריך עכשיו להגיע לחלק הזה ולעבוד את השם יתברך בחלק הזה. ואז בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. למה הוא בחר? כי החלק הזה הוא כל כך עמוק, שכשרק נוגעים בחלק הזה, למה שנוגעים בו, הבן אדם מתחיל לבכות, ורוב שזה חלק עמוק בנשמה. ולכן כשרבי התחיל לעבוד את השם יתברך בחלק הזה, מיד הוא בחר. ומה הוא עשה כשהוא בכה? הוא אמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. גילה לנו רבי איך התקבלה התשובה של רב לזר בן דודיה אחרי הרבה הרבה שנים של חטאים נוראים, עם כל המרץ ועם כל ההתלהבות, בשעה אחת התקבלה תשובתו, וכל כך התקבלה עד שיצא בת קול מהשמיים והכריזה, רב לזר בן דודיה מזומן לחיי העולם הבא. איך קרה כזה דבר שזה התקבל כל כך מהר וכל כך בעוצמה חזקה התקבלה התשובה? אומר רבי, בגלל שהוא הגיע למקום הזה העמוק בנשמה, כי כמה שמגיעים בתשובה למקום יותר עמוק בנשמה, התשובה מגיעה למקום יותר גבוה, וכמה שאוחזים במקום יותר גבוה, אז הפעולה של הדברים היא יותר חזקה ויותר מהירה. אז זה אמר רבי כשהוא בכה, כשהוא הגיע גם כן לאותו מקום עמוק של הנשמה, וכיוון שהוא הגיע לאותו מקום עמוק של הנשמה בעבודת השם, אז הוא בכה. מה הוא אמר באותה בכייה? יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בכמה שנים. בשעה אחת אפשר לעשות על ידי המקום הזה העמוק בנשמה את מה שלוקח כמה שנים להגיע כשלא מגיעים למקום העמוק הזה בנשמה. וזה יש בזה סוד שברומז בהמשך הגמרא, שכתוב עוד אמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן אלא שקוראים אותן רבי. אמר רבי, בדרך הפשט כמו שאמרנו קודם, הכוונה זה שהבת קול לא אמרה אליעזר בן דודיה מזומן לחיי העולם הבא, אלא אמרה הבת קול רבי אליעזר בן דודיה מזומן לחיי העולם הבא. אבל מרומז כאן עוד סוד גדול ונורא, שגם בו יש נפקמינה גדולה לענייני עבודת השם למעשה. כתוב באריזל בספר שער הגלגולים, שכשאדם מתאמץ בעבודת השם יתברך, נותנים לו מתנה מהשמיים, ניצוץ של נשמה של צדיק קדמון, שהניצוץ הזה אם האדם זוכה אליו הוא יכול להגיע למדרגות עצומות ונוראות. למה? כי הצדיקים הקדמונים היה להם מדרגות נוראיות פי כמה וכמה מהמדרגות שיש בדורותינו, וכשאדם מקבל ניצוץ כזה, הניצוץ הזה יכול לעלות אותו לדרגות עצומות ונוראות מאוד מאוד. ואומר אריזל שיש שתי תועליות מהעניין הזה של כניסת הניצוץ. הראשונה, לאדם שקיבל את הניצוץ, שהוא עולה בדרגה גבוהה מאוד מאוד. והשנייה, לאותו צדיק קדמון שהניצוץ בא ממנו, גם כן יש תועלת בזה. למה? כי הניצוץ הזה עכשיו מסייע פה בעולם הזה לאותו מי שזכה לקבל את זה לקיים מצוות, ועל ידי הניצוץ אז עכשיו גם הצדיק שבשמיים שהניצוץ שלו פועל את המצוות האלו, יש לו זכות במצוות שעושה אותו צדיק שכאן בעולם הזה. אומר רבי, רבי הרגיש שכיוון שהוא למד מרב לזר בן דודיה את העניין של החלק העמוק הזה של הנשמה, ושעל ידי החלק הזה כשעובדים את השם ברך הכל נהיה על ידי בכייה, וכמו שמבואר בגמרא בהרבה מקומות שרבי היה בעל בכי, בכמה וכמה מקומות נזכר שהוא בכה. אומר רבי, ועל ידי זה קיבל ניצוץ מרב לזר בן דודיה. למה? כי אומר האריזל שאחת הדרכים להשיג את הניצוץ של צדיקים קדמונים זה אם אותו צדיק קדמון היה המידה שלו זהירות באיזה במיוחד במצווה מסוימת, ואיזה מישהו כאן בעולם הזה נזהר במיוחד במצווה הזאת, הוא יכול על ידי זה לזכות לניצוץ של אותו צדיק. אז רב לזר בן דודיה, שהוא זה שגילה את העומק הגדול של הנשמה, שיש עוד מקום עמוק יותר בנשמה שהבן אדם באופן טבעי לא מכיר בכלל במקום העמוק, בחלק העמוק הזה של הנשמה, ורב לזר בן דודיה גילה את המקום הזה ופעל איתו. אז כשרבי למד את זה ממנו, רבי קיבל ניצוץ של רב לזר בן דודיה, ועכשיו הניצוץ הזה מסייע את רבי בכל התורה שלו, שהוא מחבר את המשניות ומלמד את כל ישראל. אז יש בזה זכות עצומה לרב לזר בן דודיה. זה אומר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן אלא שקוראים אותן רבי. זאת אומרת שהניצוץ הזה של רב לזר בן דודיה עכשיו נקרא רבי, הרי כך היה השם של רבי, של רב יהודה הנשיא מחבר המשנה, היה נקרא בגמרא בכל מקום רבי. כך הניצוץ הזה עכשיו נקרא, כי הוא נהיה חלק ממנו, והוא עכשיו מסייע בחיבור המשניות וללמד תורה לכל ישראל. איזה זכות זכה רב לזר בן דודיה. על כל פנים, מה שנוגע לנו מזה למעשה, אנחנו צריכים תמיד ובפרט בחודש הזה, חודש של התשובה, להשתדל שהלימוד שלנו, שהתפילה שלנו, קיום המצוות, החזרה בתשובה, שהכל יהיה כמה שיותר מעומק הלב, להגיע למקומות הכי הכי עמוקים של הלב, כי כמה שהאדם עושה את זה יותר מעומק הלב, זה פועל במקומות יותר גבוהים, ואז הכוח והעוצמה של התורה והתשובה היא פי כמה וכמה בהפרש שאי אפשר לתאר. להיות מסורים בכל הלב לעבודת השם יתברך. ובאמת התורה מדגישה לנו במצוות התשובה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. התורה מדגישה לנו בכל לבבך ובכל נפשך, וגם במה שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו לחזור בתשובה, שוב מדגישה את זה התורה. ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. תורה מדגישה, גם אתה תחזור בתשובה בכל לבבך ובכל נפשך, וגם השם יתברך ייתן לך את הכוח לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. כתוב כאן בפסוק, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, אומר רש"י, ושב השם אלוקיך את שבותך, היה לו לכתוב והשיב את שבותך. רבותינו למדו מכאן כביכול שהשכינה שרויה עם ישראל בצרת גלותם, וכשנגלין הכתיב גאולה לעצמו שהוא ישוב עמהם ועוד וכו'. זאת אומרת, שיש צער נוראי לשכינה, כשעם ישראל בגלות אז גם השכינה גולה יחד עמהם, וכשאנחנו צריכים לחזור בתשובה אנחנו על ידי זה גורמים גם את גאולת השכינה. יש כאן עוד פרט שהתורה מדגישה בתשובה, ושבת עד השם לוקחה ושמעת בקולו ככל אשר אנחנו מצווך היום, אתה ובניך. וגם במה שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו לחזור בתשובה, כתוב, ומה לשם לוקח את לבבך ואת לבב זרעך, את לבבך ואת לבב זרעך. מרמזת לנו כאן התורה שכשהאדם חוזר בתשובה זה עוזר בדרך הפשעת, מה שהכוונה, ושבת עד השם לוקח ושמעת בקולו כל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך. הכוונה שכשאדם חוזר בתשובה לא מספיק שהוא יחזור בתשובה בעצמו, הוא צריך לדאוג גם אותם הצאצאים שכשהוא הלך בדרך לא טובה אז ממילא הוא חינך אותם לא טוב, עכשיו לתקן את זה ולחנך אותם טוב. אבל התורה מרמזת לנו גם שעל ידי שהאדם חוזר בתשובה זה פועל גם ברוחניות על הצאצאים שלו, כי כתוב באריזל שהשפע של האדם מגיע מהשמיים דרך הנשמות של ההורים שלו. אז כשהאדם מתקן את עצמו זה עוזר גם לרוחניות של הילדים שלו. ודאי לא שאדם יפתור את עצמו על ידי זה, אדם צריך להשתדל כמה שיותר על החינוך של הילדים שלו, אבל האדם צריך לדעת שמלבד ההשתדלות הטבעית בחינוך הילדים, גם עצם הדבר שהאדם בעצמו מתקן את עצמו זה עוזר הרבה לרוחניות של הילדים שלו. כמה שהוא יעלה יותר בדרגה זה גם תוספת סיוע לרוחניות שלהם. ומלבד זה, מה שהסייפלר זצל היה אומר, צריך הרבה הרבה לבכות על הילדים. להתחנן, להתפלל תמיד להשם יתברך על הילדים, להתפלל ולזעוק ולהתחנן ולבכות להשם יתברך, שהם ילכו בדרך השם, ושהם יצליחו כמה שיותר בלימוד התורה, בעבודת השם, בקיום המצוות, בזהירות מעבירות, בכל העניינים של עבודת השם. לא פעם אחת, ולא עשר, ולא מאה, ולא אלף פעמים להתפלל על זה. כל הזמן להתפלל על זה, ולא רק להתפלל, לבכות על זה, ולהתחנן, ולזעוק להשם. זה נכון, בכל הזמנים זה נכון, בכל המצבים, תמיד להתחנן על זה, הרבה הרבה להשם יתברך. בפרשת ואתחנן גם כן התורה מדברת על מצוות התשובה. בפרשת ניצבים שקראנו שם יש יותר אריכות על זה, אבל בכל מיני גם פרשת ואתחנן בפרק ד' מפסוק כ"ה והלאה, וקראנו את זה בתשעה באב, אז כתוב שם בפסוק כ"ט: וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. שוב פעם התורה מדגישה לנו בכל לבבך ובכל נפשך. מה הכוונה בכל לבבך ובכל נפשך? מה ההבדל בין זה לזה? באמת שיש כמה וכמה פירושים יש בזה. יש במקום אחר הגמרא דורשת את זה בכל לבבך בשני יצריך ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. אבל יש עוד פירוש כאן שלענייננו נוגע. הרי גם כשכתוב בכל לבבך, לא הכוונה לגשמיות של הבשר של הלב, הכוונה לרצונות של הלב, ברוחניות שבלב. ובכל נפשך זה גם הרוחניות. יש דרגות דרגות ברוחניות. כשאדם עובד את השם בכל הלב, אז הוא מתחיל להרגיש רוחניות יותר גבוהה שהוא לא הרגיש קודם שהיא קיימת. הוא מרגיש את ההערה הרוחנית של הקשר להשם יתברך. אז לפעמים הטבע של בן אדם ברגע שהוא מרגיש את זה, זה כבר מספיק לו. הוא כבר הגיע, עלה קומה את הדרגה הטבעית של הרצונות שהוא הכיר כל הזמן, את הכל הוא נתן להשם יתברך, כל הרצון. ופתאום הוא מרגיש שערה רוחנית של קשר להשם יתברך יותר מזה. אומרת לו התורה, אל תסתפק בזה. ובכל נפשך, גם בזה תדע, יש הרבה קומות, תמשיך עד הסוף עם זה. עם כל היכולת, את כל הרצונות, את כל האפשרות לעלייה רוחנית, לדרוש בזה את השם בכל הכוח. וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. פרשת שבוע, פרשת שופטים, בפרק י"ז פסוק י"ט, בפרשת המלך כתוב פסוק י"ח ו-י"ט: והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד להירא את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. המסילת ישרים בפרק כ"ה, כמדומני, מביא את הפסוקים האלו ומדבר על זה שאם האדם רוצה לשמור על הדרגה שלו ולעלות בדרגות, הוא חייב כל הזמן בלי הפסקה ללמוד תורה באופן שמביא אותו ליראת השם. כמו שכתוב, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד לירא את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. והמסילת ישרים שמה אומר שיש שני דברים שהאדם תמיד צריך לשנן אותם מול עיניו כדי שתבוא לו היראת השם הפנימית לתוך הלב. הדבר הראשון, לזכור ולדעת שהשם יתברך נמצא בכל מקום, וכל מקום שאנחנו נמצאים השם יתברך נמצא איתנו. אנחנו כל הזמן עם השם יתברך. עצם הידיעה הזאת שאדם יודע שהוא כל הזמן עם השם יתברך, היא כבר מביאה אותו לידי יראת השם. וכמו שכתוב ברמה באור החיים בסימן א' סעיף א', שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. והגרש שם על המקום אומר, זה כל מעלות הצדיקים. זה הידיעה הראשונה. והידיעה השנייה לדעת, שכל פרט הכי קטן במעשים של הבן אדם, בין לצד הטוב או חס וחלילה לצד השני, זה הכל עתיד לבוא בחשבון ביום הדין הגדול והנורא. אין פרט שלא עתיד לבוא בחשבון. אומר המסילת ישרים, לא מספיק שאדם מבין את שתי הכללים האלו ויודע אותם, הוא צריך לשנן אותם לעצמו כל הזמן, שוב ושוב ושוב ושוב. ואומר המסילת ישרים, אם קורה לבן אדם שמאיזה סיבה שהיא הוא מפסיק לשנן את הכללים האלו, ולא מרוע לב, אפילו מאונס גמור, הוא היה תרות באיזה עניין שעל פי הלכה הוא היה חייב לעסוק בו, ועל ידי זה הוא איזה זמן מסוים הפסיק לשנן את שני הדברים האלו, הראשון שהשם יתברך נמצא בכל מקום, והשני שכל פרט הכי קטן במעשים עתיד להיות ממנו תוצאה ביום הדין. אומר הרמח"ל, אם האדם יפסיק לאיזה זמן לשנן את הדבר הזה, חייב להיות שהוא ירד בדרגה שלו. אי אפשר להישאר בדרגה בלי לשנן את שני הדברים האלו תמיד, נורא והיום. כך אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים בפרק כ"ה. כך אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים בפרק כ"ה. צריך תמיד תמיד לשנן האדם לעצמו את הדברים האלו. השם יתברך נמצא בכל מקום, אין מקום פנוי מהשם יתברך, ואנחנו כל הזמן מחוברים אליו. זה הידיעה הזאת, עצם הידיעה הזאת כבר מביאה את אדם לפחד, איך כתוב בפסוק, מפחד השם ומהדר גאונו, הפסוק בפרקים הראשונים של ספר ישעיהו, כמה פעמים נזכר שם הלשון הזה, מפחד השם ומהדר גאונו. זה דבר ראשון. ודבר שני, לדעת את האחריות על המעשים שלנו, איך כל מעשה טוב הכי קטן האדם עתיד לקבל עליו שכר עצום, ואיך כל דבר רע הכי קטן, אם האדם לא חוזר עליו בתשובה, נורא והיום אחרי 120 מה מחכה על זה לבן אדם. אז שני הידיעות האלו אנחנו צריכים יומם ולילה לשנן אותם לעצמנו. בהפטרה של הפרשה ישעיהו פרק נ"א כתוב, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. בדרך הפשט ייתכן לפרש את הפסוק הזה שזה הולך על הנביא עצמו, שהקדוש ברוך הוא שם את דבריו בפיו של ישעיהו הנביא לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. אבל רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים בשער ד' מביא שהכוונה על כל יהודי ויהודי, והכוונה על לימוד תורה, שכשאדם לומד תורה זה בבחינת שהקדוש ברוך הוא מקיים בו, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך. כשאדם לומד תורה, דבר השם יוצא מפיו, ואז השכינה שומרת עליו, זה ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד הארץ. זאת אומרת, הכוונה שכל ידי שאדם לומד תורה הוא מחזק את הבריאה של השמיים בארץ, כמו שאומרת הגמרא, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, שהקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם מעשה בראשית, שאם עם ישראל יקבלו את התורה מוטב, ואם לא הוא מחזיר את העולם לטוב ובואו. הגמרא במסכת שבת פרק תשיעי, אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, כשבני ישראל קיבלו את התורה, אומרת הגמרא, שאז השמיים והארץ נרגעו, כי הם התייצבו על מקומם, כבר ודאי שהם קיימים. אומר, אבל בכל אופן שיעור הקיום שלהם תלוי כמה לימוד התורה יש בעולם הזה. אז כשאדם לומד את התורה, זה מבחינת לנטוע השמיים ולסוד ארץ, ולמור לציון עמי אתה. לפי הפירוש הזה, מה זה ולמור לציון עמי אתה? על ידי לימוד התורה מתחזק הבחינה של ולמור לציון עמי אתה. העם ישראל הופכים להיות יותר קשורים להשם יתברך. כל רגע שיהודי לומד תורה הוא מוסיף בחיבור של עם ישראל להשם יתברך. וזה הדבר הכי גדול, הרי על ידי החיבור הזה בא כל השפע לעם ישראל, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, וברכן מואבינו כולנו כחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כל הדברים הטובים, הכל תלויים בחיבור של השם יתברך אלינו. וכשאדם לומד תורה בבחינת ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, אז הוא זוכה לנטוע שמיים ולסעוד בארץ ולמור לציון עמייתה. הקדוש ברוך הוא על ידי זה אומר לכל עם ישראל עמייתה, מתחזק החיבור של עם ישראל השם יתברך. על אחת כמה וכמה שמתחזק החיבור של אותו יהודי עצמו שלומד את התורה על ידי לימוד התורה להשם יתברך. שאנחנו רוצים תמיד, ובפרט בחודש אלול, חודש התשובה, להתקרב להשם יתברך, אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לחזק בלימוד התורה, לנצל כל דקה וכל שעה, כל יום וכל שבוע, בכל הכוח ללימוד התורה, כי זה הכוח הגדול שנותן לנו את החיבור להשם יתברך. שם יעזור שנזכה כולנו, כמה שיותר, כל עם ישראל נזכה, כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להרבות בלימוד התורה. שם יעזור שנזכה כולנו לבניין דמידה שמורה בימינו אמן, שבעת משך תתגן מרה בימינו אמן.